טוב, נתבקשתי לדבר על חנוכה, אני לא יודע אם זה רעיון טוב, כיוון שיש פה אנשים שכבר שמעו אותי מדבר על חנוכה במשך השנים שעברו, אבל השאלה ששאלו אותי במייל, זה השאלה מי ניצח במאבק בין היוונים לבין היהודים. מה פירוש השאלה? אולי נסביר את כוונת השואל. כוונת השואל הייתה, בסופו של דבר אנחנו רואים שהממלכה החשמונאית זה לא היה מציאה גדולה, כן? אמנם הרמב״ם אומר חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני, אבל מה זה יתר על 200 שנה? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? הוא קרא בסדר עולם רבה, בסדר עולם רבה כתוב מלכות בית חשמונאי 103 שנים, מלכות בית הורדוס 103 שנים. אז 103 ועוד 103 יוצא 206, לכן אמר הרמב״ם חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה התרחש באותם 200 שנה של מלכות ישראל, אנחנו לא הכי מרוצים. ולו רק אם אנחנו נראה את רשימת השמות של המלכים, שבדור הראשון יש להם שמות אחלה, חמודים כאלה, מתתיהו, יהודה, אלעזר, יוחנן, יונתן, שמות יפים, אבל אחר כך זה הופך להיות יוחנן הורקנוס, ומשם יהודה אריסטובולוס. טוב, אבל לפחות השם העברי הוא ראשון, אבל אחר כך אנחנו רואים אלכסנדר ינאי, ואחר כך אלכסנדרה שלום ציון, ודור אחר כך זה כבר הורקנוס, אריסטובולוס ואנטיגונוס, כבר מה שמורה על התייבנות. אבל לא רק זה, אנחנו יכולים לראות גם שצורת ההתנהגות שלהם הייתה די מזעזעת, רציחות, בגידות, עבירות. למשל, אם אנחנו מסתכלים בספר דניאל, אחד הפסוקים היותר סתומים שגרם גם להרבה ויכוחים בין היהודים לנוצרים, זה הפסוק על 70 שבועים. 70 שבועים נחתך על עמך להתם חטאת מה? להתם חטאת ולמשוח קודש קודשים, ואחרי שבועים 67 יקראת משיח ואין לו. אז מה זה 70 שבועים האלה ומה זה יקראת משיח? יש בערך, לפי מה שראיתי, איזה בערך כ-8 השערות שונות למה הכתוב מתכוון. אבל אם אנחנו עושים חשבון פשוט מאוד, אחרי 70 שבועי, אחרי 67 שבועים, כלומר 67 כפול 7 שנים, מאז הצהרת כורש, מגיעים בדיוק לשנת מינוס 102. מה קורה בשנת מינוס 102? אלכסנדר ינאי נושא לאישה את אלמנת אחיו שלום ציון, והוא עובר על איסור יבמה לכהן גדול, ומכאן ואילך יקראת משיח ואין לו. זאת אומרת, מה זה ואין לו? מאיפה הביטוי הזה ואין לו? אף אחד לא הבין מה זה יקראת משיח ואין לו. אין לו, אגב באותה שנה גם נרצח אחיו, כלומר הוא רצח את האח שלו ולקח את אשתו לאישה, כלומר גם שפיכות דמים, גם איסור אלמנה לכהן גדול, ואין לו. אז זה פשוט, זה ביטוי של הכוח מהתורה, איש כי ימות ובן אין לו, כן? או כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם וזרע אין לו. כלומר, אין לו מציין מצב שבו צריך לעשות ייבום, נקראת משיח ואין לו, זאת אומרת שהוא מתנהג כמו יבם, שאיננו כהן גדול, ובזה נחרטה בעצם מלכות בית חשמונאי מכאן ואילך. אז כך בקיצור, התקופה של החשמונאים לא משהו משהו, שלא לדבר אחר כך על בית הורדוס, שזה בכלל גרוע מאוד. כן? גם ינאי, אחד התחביבים שלו זה להרוג את החכמים, גם הורדוס הורג את החכמים, שלא לדבר על זה שהם פסולי מלכות, כיוון שהם אינם מקרב אחיך. בקיצור, העולה השאלה שאתה שאלת, אני חושב, נכון? האם אפשר לומר שהיהדות ניצחה? או שמה נאמר שהיווניות ניצחה? זאת השאלה שעולה כאן. כן, זה מתחבר גם לשאלה יותר כוללת, והיא האם בכלל אפשר לשים מלך מן הכהנים. כן, ירושלמי מפורש שאסור. אין מושכים מלכים כהנים, שנאמר לא יסור שבט מיהודה. אז זה בעצם פוסל את כל השושלת החשמונאית. זה בניגוד לכאורה לתלמוד הבבלי. בתלמוד הבבלי כתוב שאמרו לינאי, דייך כתר מלכות, ענח כתר כהונה לזרעו של אהרון. אז זאת אומרת שאולי יש מחלוקת בבלי וירושלמי, האם השושלת החשמונאית היא לגיטימית או לא, וזה כנראה הבסיס למחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אומר כחלק מהסיבות של חג החנוכה והעמידו מלך מן הכהנים, והוא לא נותן על זה שום ביקורת, בעוד שהרמב״ן אומר שממלכת החשמונאים נפלה בגלל שהם עברו על לא יסור שבט מיהודה. טוב, אז כאן זה רק הולך ומחזק את השאלה, מי ניצח כאן? אולי רק נאמר על זה משהו קטן לגבי הממלכת השושלת הכהנית, האם היא קשרה או לא קשרה. יכול שדיברנו על זה פעם שעברה, אבל אתה ביקש השנה, לא דיברנו. טוב, יש פה שאלה, איך יכול להיות שכהנים יהיו מלכים? הרי מלך צריך להיות משבט יהודה. טוב, בואו נבדוק מאיזה שבט הכהנים. שבט לוי. אהה. אבל לא כל הלווים כהנים. אז מי בשבט לוי יוצאים כל הכהנים? אהרון ו? לא שמעתי. אהרון ופנחס? לא דווקא, יש כאלה שיצאו מאיתמר, מה אתה מדבר? לא, אני רק אומר שלפי המפורסם אצלנו, כדי להביא ילד לעולם לא מספיק איש. אני יודע שהיום יש איזה ערעור על זה, אבל צריך גם אישה. אז מי היא האישה שממנה באים כל הכהנים? אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון. מי זה נחשון בן עמינדב? נשיא שבט יהודה, והסבא רבא של דוד המלך. זאת אומרת שאלישבע בת עמינדב היא ממשפחת המלוכה. יוצא שכל הכהנים הם מזרע המלוכה מצד אימם. אז זה בסדר. אז הם יכולים להיות מלכים. למה זה לא נכון? כי המלכות לא עוברת דרך נשים, עוברת דרך גברים, נכון? שום תשים עליך מלך, מלך ולא מלכה, ומזה אנחנו מבינים שמלכות עוברת רק דרך הזכרים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נברא. אז אם כך, לא פתרנו את הבעיה, אלא, זה רבי צדוק מלובלין אומר, דבר פשוט, הוא אומר, המלכות יש לה צד של מלכות מכוח כלל ישראל. כנסת ישראל היא גם מלכות, ועל זה נאמר, שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. מה זה שמה בני מוסר אביך? אומרת הגמרא, אביך זה הקדוש ברוך הוא. ואל תיטוש תורת אמך, אמך כנסת ישראל. איפה ראינו שיש תורה של כנסת ישראל? ראינו שיש תורה של כנסת ישראל, נקראת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, אם כך, יש לפעמים צד של שייכות למלכות, אם המלכות הזאת עניינה להגן על תורה שבעל פה. והחשמונאים היו לוחמים גדולים לטובת התורה שבעל פה. אחת הגזרות של היוונים הייתה נגד קידוש החודש. קידוש החודש זה הביטוי האולטימטיבי של הכוח שיש לחכמים לקדש את הזמנים, וזה תורת אמך. יוצא לפי זה שכל זמן שהחשמונאים מולכים מכוח הגנתם על תורה שבעל פה, מלכותם לגיטימית. מתי הם נפלו? כשהם הפכו להיות צדוקים. ברגע שהם נהיו צדוקים, כבר הם לא מקבלים את התורה שבעל פה, ולכן הם הוחלפו. מה קורה עם השושלת של תורה שבעל פה? היא ממשיכה דרך הסנהדרין. בסנהדרין יש לנו שושלת של נשיאים שמתחילה מהילל הזקן, בן דורו של הורדוס. לפי המחקר כנראה שהורדוס הוא זה שמינה את הלל, ומכאן ואילך יש שושלת בתוך הסנהדרין ששומרת על תורה שבעל פה. אבל מאיזה שבט היה הלל?
הלל.
אפרים משבט בנימין, כידוע, ואימו מבית דוד. זאת אומרת, הוא גם כן ממשפחת המלוכה מצד אימו, ולכן הוא ממשיך את אותו עיקרון שהיה בימי החשמונאים. אבל כל פנים, המלכות הזאת היא מלכות שלא מחזיקה מעמד הרבה זמן, והשאלה היא, מדוע? אז יש לנו, בואו נתחיל עכשיו עם השאלה הראשונה ששאלנו, על השושלת. השושלת שהולכת ומתייבנת. וזאת מדוע? בפשטות, השושלת החשמונאית מתייבנת בגלל שהיא עשויה מכהנים קדושים. כן, הרי אנחנו הנרות הללו, על ידי כהניך הקדושים. באיזה מובן הם כהנים קדושים? הם נלחמים בקנאות למען כל קדוש בישראל. בעד המקדש, נגד ההתייבנות, כל הכבוד להם, איזה צדיקים. וזאת הסיבה שהמלכות שלהם נפלה. משום שמי שהוא כהן איננו מסוגל לנהל מדינה. וזה מפורש בדברי שלמה המלך, טוב תגידו, יש לו אינטרס, אבל הוא אומר, מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יארסנה. מה זה איש תרומות? מי שלוקח תרומה, מי זה שלוקח תרומה? הכהן. אז אם אתה רוצה להעמיד מלך, אז זה במשפט. מי שיודע לעשות את המשפט, משפט המלוכה, מי שיודע לעשות סדר בעולם, הגיע זמנו של המלך לעשות קצת סדר. אבל איש תרומות, אדם שכל מה שמעניין אותו זה ענייני הקודש, יהרסנה, יהרוס את הארץ. מדוע? כי אז הוא ייקח את כל התקציבים לטובת המסגרות הקדושתיות שלו. אז בעצם תלמודי התורה ומקוואות יפרחו, אבל ממלכה לא תהיה. אז עכשיו יש פה בעיה, אתה מעמיד כהן בראש המדינה, אז איך הם ילמדו את מדעי המדינה? מאיפה לומדים? לומדים מהממלכות הסובבות. הממלכות הסובבות, ממלכות הלניסטיות, אז אין פלא שברגע שכהן מתחיל לגעת בענייני מדעי המדינה, הוא הופך להיות הלניסטי. מה? חזקיהו, כן, הוא באמת רצה פתאום להתעסק בכהונה. כן, כמו שלמשל עוזיהו, סבא שלו, אותו דבר, ניסה להיות כהן גדול, כל אחד יעסוק בעניינים שלו. אגב, החזקיהו הזה שמדובר עליו, זה החזקיהו של חזל, איך שחזל רואים אותו. כן, בתנך זה לא מופיע בדיוק בצורה הזאת, אבל יש קצת רמזים. כן, חזקיהו הופך להיות דתי, וכיוון שכל ענייני הממלכה הם דתיים, אז כל הארץ מלאה שמיר ושייט, אומר הנביא ישעיהו. כבר לא עוסקים בתיקון העולם ובבניין העולם. כן, אז זה מסביר קצת מה שקרה לחשמונאים. הם התעסקו בעניינים שלא שלהם, ולכן נפלו. לעומת זה, אם היו מעמידים מלך בבית דוד, בבית דוד יש כנראה כישרון מיוחד של מדעי המדינה לפי סגנון הראוי לעם ישראל. ברור. אז טוב, אני לא יודע אם יש לזה השלכות, כל מה שאמרתי לאקטואליה, כי אני לא יודע מה קורה בעיתונות. כל מה שאני יודע זה המונדיאל. עכשיו, מה? אנחנו לומדים מדעי המדינה מן המערב. כן, בימינו אנחנו לומדים מדעי המדינה מהמערב, זה נכון. אפשר לומר, כן? טוב, הרב קוק לא התכוון להחליף את השלטון. כן, הרב קוק רצה שהרבנים יצטרפו לציונות. הוא ראה שהרבנים קשה להם עם הציונות, אז הוא אמר, טוב חבר'ה, אנחנו נקים לכם מסגרת של נחל חרדי בשבילכם, ואז תוכלו להשתרף. כן? זה פחות או יותר העניין. זה לא הלך כי לא היו לו העסקנים. כן? כלומר, היו חסרים לו גבאים. לכן זה נכשל טוטלי. עכשיו, בואו נחזור לנושא בכל זאת של השאלה מי הצליח. כי המהר"ל מפראג בספר נר מצווה דן בשאלה האם, למה היה צריך בכלל את נס פך השמן? כן? מה פתאום לעשות נס? יותר מזה, נגיד שנעשה נס בפך השמן, אבל למה לעשות מזה חג? הרי כאשר האדם קורא לו נס, אם קורה לו נס, הוא עושה חג. אבל פה הנס היה לא בשבילנו, היה בשביל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שיהיה שמן טהור במנורה, לנו לא אכפת אם יש שמן טהור או אין שמן טהור. הרי אם אין שמן טהור, אתה פטור, הנוסח מנה פטרי. אז בעצם מי שירוויח מנס פח השמן, זה לא בני אדם. מי שירוויח זה הקדוש ברוך הוא. עבודה צורך גבוה, שהקדוש ברוך הוא יעשה חנוכה. למה הוא צריך להטיל את זה עלינו? אומר המהר"ל שתי תשובות. האחת, הוא אומר, זה גם היה אינטרס ישראלי. למה? כי כל המלחמה של יוון נגדנו היה כדי לבטל אותנו מן המצוות. ולכן, אפשר לומר שזה שנעשה נס באחת המצוות של הדלקת המנורה, זה בעצם ניצחון על יוון, לכן מבחינתנו זה גם כן סיבה לעשות חג. אבל אחר כך הוא אומר משהו יותר עמוק, הוא אומר, אבל צריך לומר שהעיקר הוא, שהרי כל חג החנוכה זה בגלל שניצחנו את היוונים. כן? וכיוון שניצחנו את היוונים, אז שהלכה שכאשר יוצאים מעבדות לחירות, צריך להגיד הלל. כן? תקנה של הנביאים, פסחים קופיות זין עמוד א', שהנביאים מזמן יציאת מצרים, הם קבעו שיאמרו הלל כל פעם שנגלים. כן? איפה הגמרא יודעת את זה? מה? איזה פסוק? איפה כתוב בתורה שהנביאים תקנו לומר הלל כל פעם שנגלים? אה? לא, זה שעושים חג, אבל שאומרים הלל, זה כתוב מפורש בשמות רבה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו למור. מה זה ויאמרו למור? אמרו, נאמר לבנינו שיאמרו לבניהם, לומר כשירה הזאת כשהשם עושה להם ניסים. זאת אומרת, ההלל של פסח ושל חנוכה ושל יום העצמאות נקבע בזמן יציאת מצרים בשירת הים. על ידי שלושה נביאים, משה, אהרון ומרים. הם קבעו את התקנה הזאת. עכשיו, אז אומר המהר"ל, אם כן, עיקר, כל העניין של חנוכה זה בגלל שניצחו את היוונים. אז למה בכלל היה צריך נס פך השמן? אומר המהר"ל, כדי שלא יטענו הטוענים, כלומר הטיפשים יטענו, שזה לא היה דבר, שלא היה יד השם, אלא שזה רק היה ניצחון של כוח מול כוח. כן? כלומר, יש מי שיאמר, אין פה מה להתפעל, סך הכל יהודה המכבי, עם החבר'ה שלו, אמנם היו מעטים מול רבים, אבל היו מעטים עם אסטרטגיה נכונה, ולכן הם ניצחו. כן? ולכן, על מנת להזים את הטענה הזאת, היה צריך איזו קריצת עין אלוהית, דרך נס פח השמן, כדי שידעו שזה השם שעושה את זה. מה זה אומר לגבי ימינו? שאנחנו התקדמנו מאז תקופת החשמונאים. הרי הקדוש ברוך הוא בימינו, נתן לנו עצמאות, ולא עשה נס נגד הטבע. סימן שהוא סומך עלינו שאנחנו אומרים את ההלל, על המדינה, גם בלי נס שקרה לנו. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. זאת אומרת שברוך השם, היום עם ישראל מלא אמונה ואומר הלל ביום העצמאות, למרות שלא היה נס נגד הטבע. אבל בזמן החשמונאים, עם ישראל עוד לא היה במדרגה הגבוהה שבה אנחנו נמצאים היום, ולכן היה צריך את הדבר הזה. עכשיו, אבל בהחלט, אם צריך לענות על השאלה הזאת, זה חוזר על השאלה שאתה שאלת. הרי בסופו של דבר אנחנו לא יודעים מי באמת ניצח. עכשיו אני רוצה להבין למה אי אפשר לדעת מי באמת ניצח. אני רוצה להעמיק את השאלה של המהר"ל. זה לא רק בגלל שזה כוח מול כוח. תגיד בסדר, במקרה הזה הצבא של החשמונאים היה יותר טוב מהצבא של היוונים ולכן ניצחנו. אז צריך כנראה להבין את זה יותר לעומק. ייתכן שבעידן שאחרי הנבואה היוונים צודקים. ואני רוצה להסביר מה הטענה היוונית. מה טוענים היוונים ומה טוענים בני ישראל? היוונים טוענים דבר מאוד משמעותי, והיא שהתורה זה משהו אדיר. איך אני יודע שהם אומרים שהתורה זה משהו אדיר? הם תרגמו אותה ליוונית. למה הם תרגמו את התורה ליוונית? כי הם אמרו, זה ספר חשוב ביותר. משה המחוקק של העברים, הוא לפחות במדרגה של סולון באתונה ושל ליקורגס בספרטה, ולכן מן הראוי להביא את דבריו של משה לספרייה של אלכסנדריה ולתת לו מקום של כבוד ליד אפלטון ואריסטו. כלומר צריך להבין שעבור היוונים תורת משה היא משהו אדיר, עד כדי כך שביום שתרגמו את התורה ליוונית באלכסנדריה עשו חג, כמבואר באיגרת אריסטאה של פילוקרטס, שכל הגויים והיהודים היו, יצאו מהכלים, הם היו באורות מזה שהתורה תורגמה ליוונית. ואילו לפי המסורות של חכמי ישראל, באותו יום שתורגמה התורה ליוונית היה חושך בעולם שלושה ימים. אז אני צריך להבין מה, מה, מה הסיפור כאן. אגב, חושך בעולם? למה? כי מה שכתוב תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך אלו יוונים שהיו מחשיכים את עיניהם של ישראל. הפרשנות הזאת למילה חושך בתור יוון, זאת עמדה של אנשים חשוכים. כלומר, לומר על יוון שהיא חושך, זה שיח החשיכות, אפשר לומר. כי דווקא יוון מכל התרבויות הביאה לעולם הרבה מאוד אור. את האסתטיקה, את הדמוקרטיה, המדע, ועוד הרבה דברים, אבוזוקי, הרבה דברים חשובים הגיעו לעולם בזכות היוונים, ואתה אומר שהם חושך. כן? אלא כנראה שהחכמים הבינו את זה לעומק. הם לא חשבו שיוון זה חושך, הם חשבו שיוון זה אור. ואור מתחרה באור, כשאור נפגש באור הוא מחשיך אותו. זאת אומרת, זה דווקא בגלל האור של יוון שיש מקום לראות בחושך. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין לעומק. מה זה החושך היווני הזה? ההערצה העצומה לתורה. מפורסם, כן, שאחד מתלמידיו של אריסטו, ששמו היה קליארקוס, מספר על הפגישה בין אריסטו לבין אחד מהיהודים. זה העדות הקדומה ביותר כנראה שיש לנו על מפגש בין חכם יהודי לחכם יווני, והחכם היהודי הזה שמו היה שמעון. כן, השערה מתקבלת על הדעת שזה שמעון הצדיק. כי הרי זה הוא בן דורו. וקליארקוס אומר שאריסטו מאוד התפעל מהיהודי הזה, שהיה כל כך חכם ומלומד שאפשר היה לחשוב שהוא יווני. כלומר, המשקפיים שדרכם היווני שופט את העולם, זה התאמה של העולם לדגם היווני. המחשבה שיכולה להיות זהות אחרת, שהיא מלמדת אותך משהו, זה לא עובר לו בראש. אגב, זה גם בספר הכוזרי. מלך כוזר אומר לפילוסוף, תדע לך שלי יש חלומות, אני חולם. אומר לו הפילוסוף, זה לא יכול להיות. אני לא חולם. סימן שגם אתה לא. כן? כלומר, לא ייתכן, הדיבורים שלך על חלומות זה סתם חלומות. אגב, יש ספר של אריסטו, לא כל כך מפורסם, אבל ספר של אריסטו, על החלומות. ושם הוא מסביר בתמצית שהחלומות זה שטויות. כן? כלומר, אין מה ללמוד מחלומות. טוב, הוא לא קרא את פרויד, או את הגמרא. עכשיו, בואו נחזור לשאלה. בעצם, אז הרצה העצומה שהייתה ליוונים כלפי תורת משה, איך היא הפכה בסוף להיות הרדיפות של אנטיוכוס? אמרה לי פעם ילדה קטנה, יצאה מהגן, אמרה לי, אנטיוכוס היה רשע, זה בגלל שהוא היה יווני. עכשיו, היא לא הבינה עד כמה זה נכון. זאת אומרת, כיוון שהוא יווני, זה מוכרח להגיע בסוף לרדיפות של אנטיוכוס. למה? כי אם אתה מעריץ את התורה בתור חוכמה, סימן שאתה לא יודע מהי התורה. הרי התורה אינה חוכמה. התורה היא דיבור. ואם יש הבדל עצום, כי אם התורה היא חוכמה, אז היא שייכת לכולם. כי נוסחה מתמטית היא אותה נוסחה בכל העולם כולו, בין שאתה יודע מי המציא אותה, ובין שאינך יודע מי המציא אותה, כמפורסם על כוח הגרביטציה. נכון? שיש לנו אפילו עדויות היסטוריות שתפוחים היו נופלים מן העץ הרבה לפני שניוטון גילה את זה. זה סימן שהם תמיד נפלו לפי הנוסחה הזאת, בין שניוטון גילה את זה, בין שניוטון לא גילה את זה. ואתה יכול ללמוד את הנוסחה של הגרביטציה, גם אם אתה לא יודע בכלל על קיומו של ניוטון, כי הוא לא הנושא. הנושא זה החוכמה. ניוטון התעלה אל החוכמה הזאת. ואז יוצא שכל מי שמתעלה אל החוכמה, החוכמה היא בשבילו. ולכן זה שבאופן מקרי הספר החשוב של משה נכתב בעברית זה דבר מקרי, ולכן הגיע הזמן לגאול את תורת משה מן הנשייה, להביא את זה לשפה של התרבות הכללית, ובסוף יהיה לזה גם תרגומים בכל השפות האחרות, באנגלית, ברוסית, בצרפתית, בלטינית, ואפילו בעברית תהיה גרסה לזה. זאת אומרת, התורה היא בעצם סוג של חוכמה, ולכן לא צריך את עם ישראל. וזה מה שאומרים בנוסח הנכון של תפילת על הניסים. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם מתורתך. כלומר, ברגע שאתה משכיח מן התורה, סימן שאתה לוקח את התורה ומוחק את ישראל ממנה. זאת אומרת, הזהות האנושית, האישיות שמקבלת את התורה, היא חסרת משמעות. אם זה נכון, יוצא שכל זהות אנושית היא חסרת משמעות. כלומר, התרבות היוונית הופכת להיות דגם על של התרבות, וכל התרבויות האחרות אינם אלא מקרים פרטיים. כלומר, כל אדם בעולם הוא יווני בעצם. יש יווני יווני, יש יווני מצרי, יש יווני בבלי, יש גם יווני יהודי. אבל בסופו של דבר כולם יוונים. כלומר, כולם שייכים לאיזה מין דגם אבסטרקטי, מופשט של האדם, ומי אתה כאדם זה בכלל לא משנה. בעוד שהתורה היא מצד האמת, פנייה אל מישהו, אל זהות נתונה. ולכן, ברגע שאנטיוכוס וחבריו ראו שהיהודים אינם מוכנים להיכלל בסגנון הזה של זהות, כלומר, בעצם זה היעדר זהות, אז באופן טבעי התחייב מזה שיהיו הרדיפות של אנטיוכוס. זה לקח הרבה זמן, לקח 200 שנה. בין הזמן שבו היוונים כבשו את ארץ ישראל לבין הרדיפות. זה לא היה מיידי. עד רבה, זה היה פה סימפתיה, רצון של הכללת היהודים סוף סוף בנאורות. עכשיו, לפי זה גם מובן מדוע אמרו חז"ל שאת התורה אפשר לתרגם ל-70 לשון. אם אתה מתרגם אותה רק ליוונית, זה סימן שעבורך היוונית היא שפת העל. אם אתה אומר שצריך 70 לשון, זה אומר שכדי להבין מילה אחת של נבואה, אתה זקוק ל-70 לשונות. כן. כן, יש איזה יפה. זה ספר תורה שאתה כותב אותו יווני. כן, בשביל שימוש בבית הכנסת. נכון? האם יש לך תשובה, האם זה התשובה שאני נותן היא מספיק טובה? התשובה היא לא. אבל זה המציאות, מה אני אעשה? כן. אז, מה? עכשיו, השאלה גם צריך לכתוב את זה נכון. כלומר, אתה צריך לדעת באיזה סדר לכתוב את האלפא ואת הבטא. אתה לא יכול לכתוב סתם ככה. כמו שאלף בכתב סתם, אתה צריך גם כדי לדעת איך לכתוב, אז גם כנראה יש סדר על כתיבת האלפא. כן, מה? אפשר
לומר שזה ספר תורה
בתוך
בכנסת,
אין לנו בעיה שזה יהיה. כן, הבנתי. זה מה שיקרא, וישקוד בעולי שם וזה. בסדר, במידה וזה מספק אותך, אני מבסוט. בסדר. מה? כן. הייתי אומר דרך הנצרות. הנצרות זה זה. כלומר, מה הנצרות עשתה? היא מאמינה בתנך, והיא לא מאמינה בעם ישראל. זאת אומרת, התנך הופך להיות אוניברסלי, קוסמופוליטי, היהודים מיותרים, הם רק מפרים. כן? אז אפשר לומר שהאינטואיציה היוונית של מתרגמי התורה לתרגום השבעים, זה בעצם הבסיס של הנצרות. ואז אנחנו מתחילים לקבל תשובה מי ניצח. מי שניצח זה היהודים. איך? על ידי הנצרות. כלומר, הנצרות היא תולדה ישירה של המרד החשמונאי. ואני אסביר למה. יש לנו ידיעה של שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. וזאת הסיבה גם שאומר מלך כוזר, אני רוצה לשאול את היהודים, הם מושפלים, סנויים, סימן שאין להם מה לומר. אבל מצד שני, איך מלך כוזר מגיע אל היהדות? דרך מה שהנוצרי אומר לו, תשמע, ואנחנו המשך של בני ישראל, וגם המוסלמי אומר, הספר שלנו מלא מסיפור בני ישראל, ומתוך הוא מגיע. במילים אחרות, הנצרות והאסלאם, הם התאפשרו, היה אפשר שדתות כאלה תופנה בעולם, דווקא בגלל שהתחילו להקשיב ליהודים. ולמה התחילו להקשיב ליהודים? בגלל שהם חזרו לזירה הפוליטית, על ידי שהם הקימו מלכות. וזה כתוב במפורש בתפילות שאנחנו אומרים. ולך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. אז בעצם אני לא חושב שמתתיהו היה כל כך מרוצה מזה שההצלחה שלו זה דווקא דרך הנצרות. אבל בסופו של דבר, דברי אלוהים חיים התחילו להתפשט בעולם. מי אומר את זה? הרמב״ם. כן? הרמב״ם בהלכות מלכים, אחרי שהוא פוסק בהלכות עבודה זרה, שהנצרות היא עבודה זרה למהדרין, מן המהדרין, אבל הוא גם כותב שמחשבות הבורא אין אדם יכול לעמוד עליהם, לא מחשבותיכם במחשבותיי, לא דרכם דרכיי, ובעצם כל זה הכנה, הנצרות והאסלאם, אומר הרמב״ם, הם הכנה לימות המשיח. לזה שהגויים יתרגלו למושגים התנכיים, כך שכשיבוא משיח צדקנו, הם יבינו על מה הוא מדבר בכלל. שאם לא כן, הם לא יכולים להבין כלום. אז אפשר לומר שמי שניצח זה היהודים, אבל לא בניצחון שכל כך אנחנו מסמפתים. עד רבה, אנחנו לא מסמפתים את הניצחון הזה, אבל צריך לדעת שזה האופן שבו זה הופיע. כן, עכשיו, זה מסביר גם מדוע בהלכות חנוכה, כל ההלכות הקשורות לנרות, הן הלכות די, איך לומר, מאכזבות. מדליקים בחוץ, מה פתאום לא בפנים? נר שבת אתה מדליק בתוך הבית. אבל נר חנוכה כלפי חוץ. עכשיו, לא רק זה, כמה זמן זה דולק? חצי שעה מקסימום. ואיפה אתה מדליק את זה? מתי אתה מדליק את זה? לקראת סוף היום. שזה הזמן הכי לא מתאים לקיום מצווה כלשהי לפי הקבלה וכדומה. עכשיו, איזה שמנים ואיזה פתילות, שמנים ופתילות שפסולים לשבת בגלל שהם לא מושכים יפה והם עלולים לכבות, לא אכפת לך להשתמש בזה בנר חנוכה. כלומר, נר חנוכה הוא נר דועך, בהגדרה. זה בעצם שכינה בידי איך, הכנה לגלות. כמו שהרב קוק אומר, שימי בית שני היו הכנה לגלות הארוכה, איזו זריקת מרץ לקראת ימי גלות ארוכים. יוצא לפי זה שבעצם אנחנו מודעים לכך, שחג החנוכה בתור אחרון הניסים הגלויים שנעשו בהיסטוריה, הנס הזה בעצם הוא הכניסה שלנו לתוך החשיכה של הגלות, והזיכרון שיש לנו קצת אור שמאיר לנו. בסדר? אז אפשר לומר שניצחנו, אבל וואלה, עוד ניצחון כזה, ועבדנו. עד מתי? עד שבסוף הנר נדלק בחזרה. איפה הוא נדלק בחזרה? בחג החנוכה של שנת תברש עין ח', נכון? כאשר הגנרל אלנבי הגיע לירושלים בכף דלת בכסלב וקיבל את המפתחות של העיר. איפה הוא קיבל את זה? יש מצבה מאחורי התחנה המרכזית בשכונת רוממה, שם יש מצבה שמנציחה את קבלת המפתחות של ירושלים על ידי הגנרל אלנבי. יוצא שהלילה הראשון שהוא עשה בירושלים היה בקפה בכסלב. מישהו שלח לי איור מהתקופה ההיא, שבה מצד שמאל רואים את יהודה המכבי נכנס ירושלים, ואת הגנרל אלנבי נכנס ירושלים. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? הכיבוש של ירושלים על אלנבי היה המימוש הראשוני של הצהרת בלפור. הרי הצהרת בלפור ניתנה לפני שהארץ נכבשה מידי הטורקים. מגיע אלנבי, עדיין אין מנדט בריטי על הארץ, אבל יש רצון לממש לראשונה את הזכות הלאומית של עם ישראל על ארץ ישראל, וזה קורה בחנוכה של שנת תברש עין ח'. כלומר, התאריך הזה נשמר לדורות, לא רק אדם הראשון וכל מה שאתם יודעים על חג החנוכה, אלא גם בימינו. מה? לא יודעים? ודאי שיודעים. עכשיו, אני רוצה לומר שהשופט פרונקין שאל את הרב קוק, האם לעשות חג מזה שאלנבי הגיע? האמת היא שהרב קוק עשה בכף דלת בכסלב שנה אחר כך, שנה, לא, לא שנה, אז, כשכבר היה המנדט הבריטי, הרב קוק עשה חגיגה בבית כנסת החורבה בירושלים, הוזמן לשם הנציב הרברט סמואל, ואמרו מזמורי הודיה, ולבסוף שרו את התקווה. בבית כנסת החורבה, בנוכחותו ובעידודו של הרב קוק. נציין את זה כעובדה, אולי יש לי מישהו קושי על זה. עכשיו, ואז בעצם לשופט פומקין, ששאל את הרב פומקין לעשות חג בדורות, הוא אמר שמצב הרוח של העם איננו מתאים לזה, זה היה תקופה של הספר הלבן, אבל באמת היה ראוי. אז יש לנו מה ללמוד מזה. עכשיו, כדאי גם לזכור, היה עוד חג קרוב לזה, כ"ט בנובמבר, זה י"ז בכסלו, תזכרו את זה, י"ז בכסלו, לאכול סופגניות לכבוד ההכרזה של האום. עכשיו, אני רוצה קצת יותר לעמוד על מה המשמעות של המאבק בין היווניות לבין הישראליות. איפה מוזכרת מלחמת החשמונאים בתורה? זו שאלה ששואל רבנו סעדיה גאון בהקדמתו למגילת אנטיוכוס. אז רבנו סעדיה גאון שואל, לא יכול להיות שמלחמה כל כך משמעותית לא תוזכר בכלל בנביאים ואפילו לא בתורת משה, לא יכול להיות. אומר רב סעדיה, זה כתוב במפורש בתורה. איפה? בפרשת וזאת הברכה. וללוי אמר, תומך ואורך וכו', ברך השם חילו. איפה מצאנו חיל, כלומר צבא, מיוחד לשבט לוי. מצאנו את זה בחשמונאים. זאת הייתה מלחמה של שבט לוי, שמיוחד לשבט לוי, לא מצאנו מלחמה אחרת. אם כן, כשמשה אמר, ברך השם חילו, כוונתו הייתה למלחמת חשמונאי ובניו. האמת היא שגם רשי אומר כמו רבנו סעדיה גאון, תסתכלו שם במקום. עכשיו, אבל, ואז רבנו סעדיה מוסיף משהו שרשי לא מבין. מחץ מותניים כמיו. משנאיו מין יקומון. אז מי זה מותניים? מותניים זה מי שקם נגד שבט לוי. אז מותניים זה כינוי למלכות יוון. איפה מצאנו שמותניים זה כינוי למלכות יוון? זה כתוב שחור על גבי לבן בספר דניאל. בספר דניאל, כשהמלך נבוכדנצר חולם שהוא רואה פסל שבו יש ארבע מתכות, הראש מזהב, אומר לו דניאל, הראש מזהב זה אתה, מלכות בבל. והידיים והחזה מכסף, זה המלכות שתבוא אחריך, פרס. מותניים מנחושת, זאת המלכות שתבוא אחרי זה, כלומר יוון. אז אם כן, משה שיודע את הסוד של דניאל, הרי לפניו הכל גלוי, אז הוא אומר, מחץ מותניים זה יוון, שהם קמים נגד שבט לוי. טוב, זה נחמד בתור וורט, אבל אז תשאל השאלה, למה באמת יוון זה מותניים מנחושת? כן? אחר כך בא רומא שזה חרס וברזל, אבל זה הרגליים. אבל מה זה המותניים מנחושת? מותניים זה המקום של הערווה. זה המקום של הערווה. וכידוע, היוונים, תרבותם הייתה תרבות של עירום, של הפגנה של הערווה, וכל אדם מתורבת באתונה היה צריך לבלות חלק גדול מיומו בגימנסיון. גימנסיון, גימנה, ביוונית זה עירום. כלומר, מקום שבו היו מתאמנים, אבל גם היו סתם עושים שיחות סלוניות, שותים קפה וכדומה, היה הכל בעירום. וזה הניגוד המהותי לחוכמת ישראל. עכשיו למה? למה הנקודה הזאת? עכשיו, כולנו מכירים איך התחיל מרד החשמונאים, כן? מרד החשמונאים התחיל מבחורה שלא הסכימה לסוגיה במסכת כתובות. נכון? דיברנו על זה פעם. כן, שאמרו, אונס שרי, כלומר להיבעל להגמון תחילה, אז מה, זה מותר, כיוון שזה אונס, אז מה הבעיה בכלל? אומרת הגמרא, יש פרוצות, שדווקא אצלם זה לא אונס, אבל היא גם אומרת הגמרא, יש גם צנועות, דמסרי נפשיו על קדושת השם. כלומר, יש נשים צנועות, שלא ירצו להשתמש ביתר ההלכתי של תיבעל להגמון תחילה, וזה, והם לא רוצות לשמוע לרבנים שאומרים שזה מותר, ולכן לא הייתה לנו ברירה אלא להסכים שבתולה תינשא לא ביום הרביעי אלא ביום השלישי, ולא מיחו חכמים. כן? החכמים היו רוצים למחות, אבל מה אפשר לעשות שהצנועות האלה הן לא מוכנות לשמוע לרבנים, ובגללם התחיל המרד החשמונאי. אז רואים שנקודת, בניגוד אגב למה שכתוב בספר המכבים, בספר המכבים זה על סיפור של עבודה זרה. כן, מי שיקריב את החזיר לזאוס, אז הוא יכובד על ידי המלך, מתתיהו אומר, אצלי בכפר שלי לא עושים דברים כאלה, הוא הורג את היהודי, את החזיר ואת המזבח. כן, מי לשם אליי. אבל זה בגלל שספר המכבים נכתב לצורכי חוץ, להסביר לגויים מה היה לנו נגדם. אתם רציתם לבטל אותנו מעבודת אלוהינו. אבל לפי המסורת של חז"ל, מדובר משהו הרבה יותר עמוק. בעצם כל המחלוקת היא על קדושת הברית. קדושת הברית, קדושת העריות, כן, וכדומה. ולמה זה כך? כי עבור ההגמון, מה שחשוב באישה זה לא מי היא, אלא זה שהיא אישה, שהיא בתולה במקרה הספציפי. זאת אומרת, יש פה, זה תולדה הכרחית של הגישה הסתמית אל החיים. כלומר, בדיוק כמו שאם אתה לוקח את תורת משה בתור סוג של חוכמה, וחוכמה היא אימפרסונלית, היא סתמית, אז בעצם כל אדם בעולם הוא סתמי. ואז יוצא שאותה אישה הפסיקה להיות אישה, הפסיקה להיות מישהו, היא הפכה להיות אישה. ועל זה בדיוק המאבק. עכשיו, זה מסביר מדוע המותניים זה המקום של הניגוד. אבל למה נחושת? זה נראה כמו זהב, כן? כלומר, נחושת, כשמבריקים אותה היטב, זה נראה כמו זהב, אבל זה זול. עכשיו, מי שחיבר את שתי ההסברות, גם ההסברה בתחום הפילוסופי וגם ההסברה בתחום של הקדושה האישית, זה רבי יהודה הלוי, שאמר, ואל תפתח חוכמה יוונית, אשר אין לה פירות כי אם פרחים. מה זאת אומרת אין לה פירות? אין פוריות שם. כיוון שאין פוריות, אז מלא יש רק יופי, אסתטיקה, כן? האסתטיקה היוונית. אבל אם תסתכלו, אם יצא לכם פעם לראות פסלים יווניים, מה המאפיין שלהם? הם יפים מאוד, אבל אין אור בעיניים. שזה שאין אור בעיניים זה לא במקרה. זאת אומרת שאם אתה תשים עיניים, אישון לעיניים של הפסלים היוונים, הם יהפכו להיות אישיות. וזה בדיוק מה שלא רוצים. אפשר לומר שמשהו מעין זה נמצא בפסיקה של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון, בתור המעוז של היווניות בימינו, בעצם רואה את החוק מצד הפורמליות שלו, ולא מצד האישיות שלו. אני אספר לכם סיפור בהקשר הזה. לפני שנים רבות, במכון מאיר, תלמיד אחד שאל אותי, תסביר לי מה קרה לי. מה קרה לך? כשהייתי חילוני, הייתי שמאלני. עכשיו שחזרתי בתשובה, אני שונא ערבים. איך זה קרה? כן? מובן שאני לא אמרתי לו שטוב או לא טוב לשנוא, זה לא הנקודה. אבל הוא הרגיש שקרה פה משהו. פשוט מאוד. כשהוא היה חילוני, בעצם לא היה ערבים. היה אדם. האדם בתור קונצפט, בתור איזה מושג כללי, מחוסר אישיות. ברגע שחזרת בתשובה, חזרת אל האישיות. אז אתה רואה בזולת גם כן אישיות. אישיות שאתה עומד מולה, יכולה להיות שנועה, יכולה להיות אהובה, אבל אין אדישות. כן? או כמו שהרב פוק אמר בזמנו, ברוך השם, הגענו למצב שעכשיו יש שנאת הדת. מה זה שנאת הדת? זאת אומרת שעד עכשיו הייתה אדישות, בוז, בוז גדול משנאה. עכשיו לפחות שונאים אותי. אם שונאים אותי, אז אפשר גם שיואהבו אותי. אז עכשיו בעצם השאלה מי ניצח, התשובה היא עכשיו שאנחנו כבר לא יודעים. כי בעצם המאבק התרבותי הזה ממשיך עד עצם היום הזה. עכשיו שימו לב שאני לא אמרתי פעם אחת את המילה פוסט-מודרניזם. למה? בגלל שאף אחד לא יודע מה פירוש המילה. זאת אומרת, חוץ מכמה קבוצה קטנה מאוד של רבנים והוגי דעות בישראל, היום משתמשים במילה פוסט-מודרניזם לכל דבר. שמים את זה רוטב שבו מטבלים כל דבר. אבל האמת היא שפוסט-מודרניזם זה בכלל לא הנושא היום במדינת ישראל. זה ממש לא זה. היום יש אולי נושא של נרטיב, כן? כלומר כל אחד עם הנרטיב שלו. אבל לא פוסט-מודרניזם, פוסט-מודרניזם זה מושג פילוסופי. מה זה? עד רבה, זה לכן אני אומר, זה לא, זה, לכן לא השתמשתי בביטוי פוסט-מודרניזם, זה הכל. כן. למה? יש כן עניין שאתה יכול להחליק זהות בזהות, איך שאתה רוצה, זה לא משנה. כן. כלומר, הנצח פה איננו משחק תפקיד, ההווה הוא המשחק את התפקיד. כן, לכן לא, אל תגיד לי מאיפה באת, אולי אתה הולך, תגיד לי מה עכשיו. כן, זה פחות או יותר התוכן של היום. וזה מסביר, מה שאומר, כל מה שאמרתי כאן, זה מסביר מדוע הגמרא אומרת מסכת ראש השנה, שצריך להמשיך לעשות את חג החנוכה למרות שבטלה מגילת תענית. כן, הרי חג החנוכה הוא אחד מהחגים של מגילת תענית. בטלה מגילת תענית, זה הגיוני, אז למה לא בטל חג החנוכה? למה בטלה מגילת תענית? כי מגילת תענית היא רשימה של חגים שבאו בעקבות הניצחונות שהיו בימי בית שני. כיוון שבית שני חרב והמדינה החשמונאית חרבה, אז אין עניין להמשיך את כל החגים שנהגו אז. אז למה בכל זאת חג החנוכה ממשיך? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, משום דה יפרסם ניסה, נתפרסם הנס. אז מה יתפרסם הנס? זה אומר שנס פך השמן יש לו תפקיד לומר שצריך להמשיך את החג הזה גם אחרי ביטול סיבתו. משום שנס פך השמן מבטא את המאבק הזה שיש בין שתי התרבויות. כן. רבנים מדברים נגד זה. כן, אגב תשאל את הרבנים למה הם מתכוונים כשאומרים פוסט-מודרניזם, לא תמיד תקבל תשובה ברורה. כן.
מה שהרבה
מתכוון
זה
שהדבר הזה הוא בעצם
השפעה
המערבית
במובן שלי?
מה במערב? זה השאלה. לא, זה השפעה של הפילוסופיה. במובן של הפיכת האישיות לישות. כלומר, הסתמיות. אובדן העני.
כלומר, אם אני מחבר את זה, זה אפשר להגיד שבעצם פוסט-מודרניזם הוא תולדה טבעית.
לא. הפוסט-מודרניזם הוא תולדה אפשרית של הפילוסופיה, אבל לא נגד זה נלחמנו בחנוכה, זה מה שאני רוצה לומר. אולי להסביר אולי לרגע אחד, אולי פעם ככה אני אנדב, מה ההגדרה של פוסט-מודרניזם? אולי מישהו רוצה? כן, רוצים? הגדרה של פוסט-מודרניזם זה השקפת עולם האומרת דבר אחד פשוט, אין אמת. זה הכל, זה הגדרה של פוסט-מודרניזם. זה אגב, זה לא לוגי, מבחינה פילוסופית זה לא מחזיק מעמד, למה? כי כשאתה טוען אין אמת, זאת של אמת. כלומר, אתה אומר באמת אין אמת, אז על סמך מה? אז יוצא שלפי זה הפוסט-מודרניזם הוא יותר הלך רוח, הלך נפש, מאשר עמדה פילוסופית. בסדר? תנסה לדבר באופן שאני אבין.
אני לא מתלך מחשבה שמדברת נגד. אפשר להגיד שהעצם הפוסט-מודרניזם זה תולדה של פילוסופיה.
תולדה אפשרית.
כן, ואז
אני אומר להגיד,
בעצם זה ההתגלמות של המאבק
הפילוסופי בימינו. אני לא יודע, או שכן או שלא. כן, היום זה יותר, יש יותר עניין של מתירנות, של הכלה וגמישות ודברים כאלה, כל מיני ביטויים יפים שבאים להגיד תכשיר כל דבר. טוב.
בעצם הבקשה,
מה?
אותם דברים, זה בעצם להגיד, זה
לא, אפשר לדבר על פלורליזם. מה שהולך היום זה יותר פלורליזם. פלורליזם לאו דווקא פוסט-מודרניסטי. אתה יכול להגיד, יש לגיטימיות להרבה עמדות, וכל עמדה יש ניצוץ של אמת, בוא נקבל את זה, משהו כזה.
זה לא פלורליזם.
אתה טוען שזה, כן, זה יותר קיצוני, אבל בוא לא נזהר שלא כל הזמן נפנה את החיצים רק כלפי הפוסט-מודרניזם, כי אז אנחנו מאבדים את נקודת היסוד, שזה הסתמיות לעומת האישיות, לפי הבנתי. כן, מה אתה אומר? מול הדמוקרטיה, הליברלית, אתה מתכוון. כן, זה נכון, זה נכון, אבל צריך להבין משהו. אחת החרדות הגדולות שיש היום לשמאלנות, זה שמה מדינת ישראל תהפוך לדמוקרטית.
כן.
טוב, חג שמח.